הארץ, המשדרת 24. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו. אני עורך הדין הולי שוורץ ואתם על התוכנית כי אני חייל. והיום אנחנו נקדיש את השעה שלנו למי שלא מחויבים ללבוש מדים. תמיד אנחנו מדברים על מי שעומד להתגייס מכוח החובה בחוק, או על אנשי קבע, או על פורשים, או על המילואימניקים, כל האוכלוסיות האלה שבעצם משרתות מכוח החוק. והיום אנחנו נקדיש את השעה שלנו לאלה שעברו את הגיל אולי לשירות, או אולי קיבלו פטור, או אולי לא מחויבים כי הם לא גרים בארץ, כי הם לא ישראלים בכלל, ובכל זאת הם בוחרים להתנדב. ותכף נבין שלא מדובר רק בחבר'ה צעירים או חבר'ה שחולים ולכן קיבלו פטור. יש אוכלוסיות נוספות ואנחנו נדבר עליהם היום. אבל בטרם נעמיק בנושא הזה של המתנדבים לשירות, אנחנו נפנה קודם לטיפ השבועי שלנו, וכמובן שגם נשמע את הג'ינגל החדש שלנו. אז בואו נשמע אותו.
עכשיו, כל טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
אז הטיפ השבועי שלי היום, הטיפ המשפטי, קשור באיזושהי דרך למה שדיברנו שבוע שעבר. שבוע שעבר דיברנו על האפשרות לכתוב בעצמי את העדות שלי. והיום אני רוצה לדבר איתכם על עוד נדבך שכתוב, שקשור לכתיבת העדות שלי, וזאת השאלה, האם מותר לי, אם כבר מותר לי לכתוב את העדות שלי, האם מותר לי כנחקר לבוא עם נקודות כתובות מהבית? אז זה יכול מאוד לעזור לי, אני יכולה אולי להקריא אותן. אז קודם כל, חשוב לדעת שלפני כל חקירה, בדרך כלל מה שיקרה, זה שיבצעו אצל הנחקר חיפוש, חיפוש על הגוף, חיפוש בתיק, בכלים שלו, ואז סביר להניח שגם המסמך הזה עם הנקודות החוקרים ימצאו אותו, וגם סביר להניח שהם יחרימו אותו ויהפכו אותו לחלק מתיק החקירה, כי זה רלוונטי לחקירה לפחות בעיני החוקרים, ואני מאמינה שגם בעיני הנחקר אם הוא הביא את זה כנקודות רלוונטיות לחקירה. בנוסף, בדרך כלל חוקר לא יאפשר לנחקר לשבת עם רשימת נקודות שאיתה הוא הגיע מהבית ולדקלם אותה, כי הוא ירצה שאתם תענו לו על השאלות שלו, ולא תדקלמו מסרים שהגעתם איתם מהבית. כמובן שתמיד אפשר גם להכניס במהלך העדות את הרעיונות או את הנושאים שחשוב לכם לדבר עליהם ולהדגיש אותם, אבל סביר מאוד להניח שלא יאפשרו לכם לשבת עם הדף הזה מול העיניים ופשוט לומר את הדברים. אז קחו את זה בחשבון ותשמרו את הדברים שאתם רוצים בראש ולאו דווקא על דף, ושיהיה בהצלחה. אז עד כאן בנושא הזה. ומכאן אנחנו נעבור למרואיינת שלנו ונגיד צהריים טובים לרב סרן עינב לקט.
צהריים טובים, אולי, מה שלומך?
מצוין, איזה כיף שהצטרפת אלינו, עינב. אז נציג אותך בצורה רשמית ונגיד שאת ראש מדור מתנדבים, שבעצם אחראית על כל מערך המתנדבים בצהל, נכון?
נכון מאוד.
אז בואי תסבירי לי קודם כל, רק לפי הכותרת, מה זה מערך המתנדבים בצהל, ולמה בעצם צהל צריך אנשים שיתנדבו. יש לו מספיק אנשים שהוא מגייס אותם מכוח החוק. אז למה צריך מתנדבים?
שאלה מצוינת, אולי. שאלה מצוינת. זה לא רק שהוא צריך, זה ממש ממש דו-כיווני בסיפור הזה.
קודם כל, מה זאת אומרת?
פה אני אדבר בכלל על מה זה מתנדב.
אוקיי.
מתנדב זה אדם שפועל למען הזולת, מבלי לקבל תמורה או שכר.
אוקיי.
אדם שבא ורוצה לעשות מעשה טוב, בגלל שהוא מתחבר לאותו ארגון. אוקיי. בגלל שהוא מרגיש שהוא תורם, רוצה להרגיש שייך. והמערך הזה בעצם הוא מושתת על שלושה כיוונים שונים. יש לנו, אחר כך כמובן נפרט ונסביר בהרחבה. יש לנו את עולם הצרכים המיוחדים. את אותם ילדים מדהימים, מיוחדים וקסומים, שנולדו עם לא מעט אתגרים רפואיים. ניסו להתגייס כמתנדבים דרך מיטב, שזו פלטפורמה מדהימה שמיטב עושים אותה.
תתקרבי קצת למיקרופון, תקרבי את המיקרופון אלייך, שנשמע אותך.
חלק מהם מצליחים לעשות את זה בצורה מצוינת וכלילה, וחלק מהם צריכים רגע להיכנס לצבא כמתנדב, שלושה חודשים לאפשר להם להיכנס למערכת, לראות באמת שהם מצליחים להבין את המסגרת המיוחדת הזו, וחלק מהם גם לא מצליחים להתגייס. ולכן, כדי לאפשר להם להמשיך להיות שווים, לאפשר להם להגיע על מדים כל בוקר, לאכול עם החיילים, לעבוד בעבודות לוגיסטיות, להרגיש שהם משמעותיים, להרים את הדגל במסדר ענפת דגל, לצאת איתם לטיולים, את כל החוויה המלאה והעוצמתית הזו, ובעיקר להרגיש שייך לאותו ארגון עוצמתי שנקרא צהל.
Okay.
זה מה שאנחנו מאפשרים ל-1,500 מתנדבים בשנה. תשימי לב למספר, שכל
כן,
ילד
המון.
הוא עולם ומלוא, דרך 16 עמותות יקרות שעובדות איתנו, דרך משרד הרווחה, מנהל המוגבלויות, שעושה עבודה מדהימה בסיפור הזה, ובאמת מאפשרים הדבר הזה לקרות.
אז רגע, בעצם מה שאת אומרת לי, זה לא למה הצבא צריך אותם, זה גם הם צריכים את הפלטפורמה הזאת ורוצים את הפלטפורמה הזאת כמקום מה להרגיש בו שווה בין שווים, להרגיש שאתה תורם, שמה?
מדויק מה שאמרת, זה בדיוק שוויון, להרגיש שאני שווה כמו כולם, גם עם המגבלה הרפואית שלי, גם עם האתגרים שלי, אני שווה, אני יכול. מעבר לזה, אני רוצה שעכשיו מגיע מתנדב אוטיסט או עם שיתוק מוחין ומגיע עם כיסא גלגלים לבסיס, ועושה את אותם פעולות שעושה החייל, מטפל בציוד לוגיסטי, מכין ציוד של הלוחמים, שזה מה שמשמש אותם בסופו של דבר למלחמה. צובע, מנקה, מסדר ועושה הכל. מה קורה לאותו חייל, רגיל כביכול, לאותו מפקד, שמסתכל ואומר, רגע, הוא קם בבוקר, הוא לא חייב להיות כאן, והוא בכל זאת מגיע כי הוא רוצה להגיע. אז בוא נסתכל ונבין רגע למה, ואיזו מוטיבציה זה עושה לנו, כמה זה מחזק אותנו.
אז את אומרת כאן עוד משהו, את אומרת כאן בעצם שגם הצבא צריך את זה, כי זה מחזק את האנשים שבתוכו. זאת אומרת, זה גורם להם להסתכל קצת אחרת על השירות שלהם, ועל מה שנראה לנו מובן מאליו ביום-יום. זה מעניין, לא חשבתי על זה שבעצם זה win-win לשני הצדדים.
זה מעניין מאוד, ואנחנו ממש עוד מעט, תביני, איך אנחנו מגיעים לתשובה המלאה. כי רגע לומר, אם הצבא רוצה, או שהמתנדב רוצה, יש כאן תשובה עצומה בתוך המכלול הזה. כי הצבא רוצה, בטח שהוא רוצה, שוויון, ערכים, אבל בואו נדבר רגע על התרומה שלהם. בסופו של דבר יש כאן כוח עבודה שבא ורוצה לעשות.
אז אני רוצה שנייה להעמיק איתך במה שהתחלנו בו, הילדים עם המוגבלויות שמגיעים. עכשיו, בואי רגע תתארי לי, דיברת איתי על להניף את הדגל וכולי, אז אני מבינה קודם כל שזה ממש יום שלם, כי בבוקר יש את המסדר ענפת דגל. בואי תתארי לי רגע איך נראה יום כזה של מתנדב, הוא ממש מתחיל כמו החיילים ב-8 או ב-7, בואי תארי לי קצת.
אני אסביר בכלל את כל התהליך.
Okay.
עכשיו, במידה ואני אימא לילד עם צרכים מיוחדים, והוא מגיל 16 כבר יכול להתנדב בצבא. יש רשימה של 16 עמותות שאני בטוחה שאתם תפרסמו אותה לכולם. יכולים לפנות לאחת העמותות. העמותה פונה אלינו, מעבירים תפסים רפואיים, ואנחנו מבטחים אותם אל מול ביטוח לאומי.
אוקיי.
מהרגע שביטחנו אותם, מצאנו לאותו ילד בסיס קרוב, במידה והוא יכול לנוע עצמאית, תלוי בתפקוד שלו, הוא פשוט מגיע ליחידה, לאותו מפקד.
מגיע עצמאית.
עצמאית.
אוקיי.
זה הכל תלוי ברמת התפקוד. במידה והתפקוד הוא נמוך יותר,
תהיה ממש בינוני
ונמוך, מגיעה אותה עמותה, ובונה קבוצה. קבוצת ילדים שמגיעה לאותו בסיס. היא מזמינה לה את ההובלה, היא דואגת לה להסעה. הילד מגיע ביחד עם החברים שלו כקבוצה. מגיעים לבסיס בבוקר, אוכלים ארוחת בוקר, שותים קפה ביחד, די, אוכלים ארוחה מגניבה כזו, פשוט לשבת רגע עם כולם. מקבלים תדריך, תדריך מפקד, עושים מסדר.
לובשים מדהים?
לובשים מדהים, כמובן, זה החלק הכי חשוב.
הכי מרגש.
לובשים מדהים בבסיס. בחוץ הם אזרחים רגילים.
הבנתי.
הם לא חיילים, וזה מה שמבדיל אותם, הם מתנדבים חיילים. בבסיס הם לובשים מדהים. במידה שלהם, עם הקומטה לפעמים, עם סיכה, מרגישים שווים.
כולם.
כמו כולם.
אוקיי. ואז למעשה מתחיל היום, והיום, יום העבודה, הוא יום שלם, זאת אומרת, עד ארבע, עד הצהריים, עד מתי?
לרוב, יום העבודה הוא עד השעה אחת, עד שהם מסיים ארוחת צהריים, גם בגלל כדי להקל עליהם. והמשימות הן משתנות. זה יכול להיות משימות לוגיסטיות, זה יכול להיות משימות פקידותיות, משרדיות.
תני לי דוגמאות. מה זה משימה לוגיסטית, למשל?
אני אתן לך דוגמה. את הדוגמה הכי יפה שיש.
אוקיי.
יש את עמותת גיבורים קטנים.
אוקיי.
היא, ביחד עם זרוע העבודה והכלכלה, עשו פרויקט מדהים, לקחו את אותם ילדים, ועל חשבונם הכשירו אותם שנה שלמה לסוג אחד, טבחים.
אוקיי.
המתנדבים האלה מגיעים לבסיסים כטבחים. הם נכנסים למטבח ומבשלים. הרי למתנדב, לא כולם יכולים לגעת במזון, יש תהליך שצריך לעשות לפני שאתה נכנס ונוגע במזון בצבא. ואותם ילדים, בזכות ההכשרה שלהם, מגיעים והופכים להיות טבחים. ממש מבשלים את ארוחת הבוקר, את הצהריים, הכנות לערב לאותם חיילים.
לחיילים.
מסיימים לאכול איתם את הצהריים ויוצאים הביתה בשעה 2. יתר החיילים, יתר המשימות, יש משימות לוגיסטיות. מכירה את מחסני החירום בצבא בצורה מצוינת. שם נמצא כל הציוד לחירום של הלוחמים. החל מהמדים, אפוד, כסדה, ציוד של כלי הנשק, של הנשקים. וזה ציוד שצריך לתחזק אותו. זאת המון המון עבודה לוגיסטית לא פשוטה. לצבוע, לשמן, לניילן, לקפל, לסדר, לתפור. וזה הדברים הקטנים שהם עושים בכיף ובאהבה.
אוקיי. אז הבנו פחות או יותר את המסגרת. עכשיו, אמרת בהתחלה שזה תקופה של 3 חודשים, נכון? כשבשלושה חודשים האלה בודקים את ההתאמה למסגרת, ולאחר מכן, מה קורה?
כדי שאותו מתנדב שלא הצליח להתגייס בדרך הרגילה דרך מיטב, יתחיל את התהליך, הוא מגיע 3 חודשים מינימום. מהרגע שרואים שהוא באמת מצליח לתפקד בצורה עצמאית וטובה, העמותה דרך מיטב ממשיכה את התהליך מכאן, והוא כבר לא שלנו, הוא של מיטב.
הבנתי, אוקיי. עכשיו, זה משהו שאם אני לא פונה דרך עמותה, אני לא יכולה לפנות עצמאית?
נכון.
הבנתי. זאת אומרת שאני כהורה לילד צריכה לאתר עמותה כזאת מתוך רשימת העמותות שאנחנו נפרסם ולפנות דרכה. ומה בעצם אני צריכה להגיד? אני רוצה להתנדב בצבא?
לרוב אותם ילדים הם כבר תחת עמותות. משרד הרווחה, מנהל המוגבלות, כבר יודע בדיוק, הם עובדים בשיתוף פעולה איתנו. הם אלו שיוצאו למכרז עם אותם עמותות, והם יודעים להכווין את אותו אמא עם אותו אתגר הרפואי של הילד, ויודעים להכווין אותו בדיוק לאותה עמותה. ומשם זה כבר מאוד פשוט, העמותות הן מאוד מקצועיות, ויודעות לעבוד איתנו מצוין, והתהליך הוא קצר מאוד.
אז זהו, זה גם מה שרציתי לשאול, כי התנדבות, סליחה, התנדבות דרך מיטב, לפעמים זה משהו שלוקח פרק זמן. יש כל מיני תהליכים בירוקרטיים שקורים. פה את אומרת לי, זה משהו אחר, זה משהו יותר קצר?
זה מאוד פשוט, בגלל שהוא עדיין ממשיך לקבל את המענה הרפואי בבית, אין לנו אחריות עליו כחייל, הוא לא חייל, הוא אלא מתנדב. האחריות שלנו מהרגע שהוא יצא מהבית, הגיע לבסיס ועד שהוא חזר הביתה, ומכאן הוא מבוטח דרך ביטוח לאומי, כמו כל אחד שעובד. ולכן התהליך הוא מאוד מאוד פשוט, מהרגע שהמשפחה משתפת פעולה עם המסמכים אל מול העמותה, מכאן זה כבר הופך להיות הרבה יותר פשוט.
אוקיי. אז דיברנו על מערך המתנדבים שהם החבר'ה הצעירים. דרך אגב, איזה טווח גילאים זה?
16 ומעלה.
16 ומעלה, זאת אומרת שבעצם יכול להיות מתנדב שגם אם היה רוצה להתגייס, הוא עוד לא בר גיוס, כי הוא עוד לא בן 18, אבל להתנדב הוא יכול.
בדיוק.
ויש טווח רף עליון?
Unlimit.
אוקיי, בסדר. זה סגרנו, הבנתי. עכשיו בואי נדבר רגע אחד על האוכלוסייה של המתנדבים שהם האזרחים הוותיקים. שזה, קודם כל אני רוצה לשאול אותך, יש בעיקרון ככה נגיד את זה בכותרת, אני מבינה שיש אזרחים ותיקים שמתנדבים בצבא, לי בראש ישר קפצו הממות של אלח שמחלקות כריכים. אז בואי תני לנו תמונה יותר מדויקת מהתמונה הראשונית שיש לי בראש.
את רואה את החיוך שלי?
כן.
זה רק בזכותם.
אוקיי.
יש היום מעל 2,500 אזרחים ותיקים, בני משפחות שכולות, נכי צהל, שבאו ואמרו, אני גם רוצה להתנדב, אני לא צריכים מיוחדים, אני לא מתנדב מחול, אני רוצה להמשיך ולתרום את חלקי לצבא. ואנחנו באים ואומרים, למה לא?
למרות שהם אלה שתרמו הכי הרבה, אם הם נכי צהל ומשפחות שכולות.
הכי הרבה, אבל הם רוצים רגע להרגיש את החיבור, ונסביח איך כל זה התחיל. 1973, מסתיימת
מלחמת אחורה.
יום הכיפורים. אחורה, אחורה, ממש נגיע להתחלה. מלחמת יום הכיפורים מסתיימת. מגיעה הגברת מאיה קורן, זיכרונה לברכה, הייתה פנסיונרית של הצבא,
okay.
תושבת הצפון, ומגיעה ואומרת, אני רוצה לבוא ולעזור. מגיעה לפיקוד הצפון, היא ועוד שלושה חברים, עם הרכב שלהם, ואומרת לו, אני רוצה לעזור. אומרים לה, מאיה, את כבר לא בגיל, את כבר לא
את כבר
מילואים.
לא בגיל.
אני באה לעזור, אני לא רוצה ממך שום דבר. אני פשוט רוצה לבוא ולעזור. וכך, בזכות אותה אישה מדהימה, כל זה מתחיל. כי פשוט כולם דוהרים אחריה.
באמת?
ומפיקוד הצפון זה התרחב לכל הארץ.
מדהים.
מגיעים המון המון אזרחים ותיקים שבאים ואומרים, בדיוק כמו שאמרת, הממות של אלח, אני רוצה לתת לחיילים, לעזור בכל מה שאני יכול להשפיע עליו הכי טוב. ואנחנו באנו ואמרנו, למה לא? מעבר למחסני החירום שהם עושים שם עבודה לוגיסטית מצוינת, וממש תורמים בשיפור הכשירות והמוכנות של צהל לחירום, לא כסיסמה,
okay.
כדרך קבע, מגיעים באופן קבוע, יכול להיות פעם בשבוע, יכול להיות פעמיים בשבוע, יכול להיות פעם בשבועיים, אנחנו דואגים להם להסעה, לביטוח, למזון. הם מגיעים ומקבלים חברותה, גם של החיילים, גם של המפקדים, וגם של המתנדבים שבאים איתם בדיוק מאותו אזור מגורים. זה ממלא אותם, ולנו זו תרומה ענקית.
רגע, אז קודם כל זה נשמע מצוין. מי ששומע אותנו ורוצה עכשיו להרים טלפון ולהצטרף, איך עושים את זה?
אז אני כבר אסביר. קודם כל, אתה תחשוב כאזרח, במה אתה טוב? במה היית רוצה לעזור? כי בעבר דיברנו באמת רק על מחסני חירום, לקפל מדים, לצבוע, לעשות עבודה מדהימה שלא באמת מתאימה לכולם. היום יש לנו מעל 39 מוצבים, מטבחי מוצבים, שמגיעים באופן קבוע, מאמות וגם אבות, וגם אנשים עצמאים בגיל 40 שפשוט רוצים לבוא פעם בשבוע, ולעזור לבשל ולהכין ארוחות לחיילים שלנו.
Okay.
מגיעים למוצבים ומבשלים שם. מעבר לזה...
רגע. כשאני באה לבשל, אני לוקחת את עצמי, אני יודעת לכן חביתה. עכשיו, אם רוצים שאני אבשל, יכול להיות שיש לי את הרצון, אבל אין לי את הידע. שאלה אם מישהו, לא יודע, תכוון אותי, אני, גם אם אני יודעת לכן חביתה, אז לבן אדם אחד, לא ל-300. יש מישהו שמכוון או ש...
כמובן, יש את הצוות המופלא של הנגדים, של הטבחים, של קציני המזון. זה כוח עזר בלתי רגיל, כן?
הבנתי, אנחנו כוח עזר.
חד משמעית.
אוקיי.
ולכן כל אחד עושה מה שטוב, אולי טובה, בלחתוך סלט, שזה גם עזרה מצוינת. בטח שמדובר בהיקף גדול של חיילים.
אוקיי. בואי תני לי דוגמאות שהן לא מטבח. יש אופציות אחרות?
כמובן. יש מוקדני טלפונים. אוקיי. להגיע ולענות לטלפונים.
איפה? איפה לענות לטלפונים, למשל?
נחל סורק, מרכז המזון, זה מפוזר בכל הארץ. כל מה שאני אומרת, מפוזר בכל הארץ, צפון, דרום, גם ליד אילת, גם ליד החרמון, יש לנו בסיסים בכל מקום, ולכן זה פונה לכל הקהל. אז מעבר למוקדני טלפונים, אנחנו מחפשים גם תופרים ותופרות.
מעניין.
יש היום כל כך הרבה חיילים אנחנו מקבלות את המדים, אנחנו מפונקות, אנחנו רוצות להיראות טוב, למרות שהמדים היום רק הולכים ומשתפרים עם הזמן. אנחנו רוצים עוד קצת הצרה, עוד קצת לסדר, ולכן אם עכשיו מגיע תופר או תופרת לבסיס, ובאה לאותה חיילת שהמצב הסוציו-אקונומי לא מאפשר לתת לה את ה-250 שקלים בשביל לעצר את המדים, והוא בא ומצר בשבילה את המדים במקום, איזה כיף לאותה אמא, חסכנו לה הוצאה שהייתה מאוד מאוד קשה להוצאה.
נכון, מעולה.
ולכן זה דבר מדהים. יש משגיחי כשרות. אנחנו רוצים שיגיעו אנשים למטבחי המוצבים, פעם, פעמיים בשבוע, לוודא את כל נושא הכשרות, להיות לנו לעזר בנושא הזה.
מדהים.
לא חסר. יש המון המון תפקידים שהאזרחים ויחידנים בעלי מקצוע יכולים לעשות בצורה הכי טובה שיש. ומעבר לכל, לתת לנו מוטיבציה להמשך.
מעולה. נראה לי נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה. נשמע את ג'יין בורדו, אוקיינוסים, ואז נעמיק, יש לי עוד שאלות על האזרחים הוותיקים, אולי לא כאלה ותיקים.
Thank you.
שמענו את ג'יין בורדו, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו עם עינב, שהיא ראש מדור מתנדבים, ואחראית בעצם על כל מערך המתנדבים בצהל. ולפני השיר שככה ניסינו להבין ולאפיין את האוכלוסיות, אז היינו באוכלוסיית האזרחים הוותיקים, ודיברנו על זה שבעצם אפשר לבוא, אמרת לי, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, יש בידי מי האחריות או היכולת לקבוע את התדירות? נניח שאני רוצה לעבור כל יום. זה אפשרי? יש איזושהי מגבלה? איך זה עובד הדבר הזה?
אז אני ממש אסביר מההתחלה. חיל הלוגיסטיקה הוא הסמכות המקצועית להפעיל את המתנדבים האלה בכל צהל. זה לא okay. משנה אם אתה נמצא במודיעין, אם אתה נמצא בחיל אוויר, בפיקודים, בפיקוד העורף וכו'.
אוקיי.
Okay. ולכן יש פקודת מטכ"ל שנכתבה עם הוראות של קצין לוגיסטיקה ראשי, שנכתבו בדיוק מה מותר ומה אסור, ויכולות להיות מפורסמות כמובן לכולם, עוד מעט אני אגע גם במייל שלנו, ואיך אנחנו מתקשרים אל מול אותם אזרחים.
Mm-hmm.
מתנדב כביכול יכול לעשות עד 60 שעות בחודש.
אוקיי.
Okay. לרוב זה ממש מספיק, הם מגיעים בערך פעם, פעמיים בשבוע, ולכן זה נותן את המענה מצוין.
Okay.
כשאנחנו רואים שיש מתנדבים, צרכים מיוחדים או אזרחים, שרוצים פשוט לבוא ולתת רגע יותר מעצמם,
mm-hmm.
אנחנו מעלים את זה להחרגה לרמה ממונה, ויכולים לאשר עד 100 או עד 120 שעות בחודש.
זאת אומרת, יש פה אופציה ל...
יש אופציה נרחבת כדי לאפשר באמת לכולם גם לתת את המענה, וגם לנו לקבל את המענה המצוין.
אוקיי. Okay. אז בואי נדבר עכשיו באמת על, על השאלה של איך אנחנו פונים. אני שמעתי אותך, אני רוצה לבוא. דיברנו שאצל החבר'ה הצעירים זה באמצעות עמותה. שאלה היא איך אני פונה כאן, איך אני יוצרת את הקשר הראשוני.
אז יש לנו מייל.
אוקיי.
המייל שלנו זה מתנדבים 457-strudel@mail.idf.il.
אנחנו נפרסם אותו.
המצוין. אם עכשיו, את לפני החגים, בא לך לעזור. הרי מה אנחנו עושים לפני החגים? אנחנו מתחילים לארוז את כל המנות קרב. מנות לוחמים, מנות פילבוקס, מנות לוחמות. יש לנו פה צי ארוך של מתנדבים שפשוט עומדים במסוע ומכניסים בכיף ובאהבה את כל השימורים ואת כל האוכל לתוך אותם ארגזים. לפעמים גם מכניסים להם איזה פתק קטן.
וואלה.
ככה בלי שאף אחד יראה. תודה לך, חייל וחיילת יקרים. וזה מגיע אליהם למוצב, זה מגיע מגניב. אליהם לשטח. ואיזה כיף שהם פותחים את זה ורואים שמי שארז עבורם זה המתנדב.
עכשיו, זה משהו שאני לא צריכה אף אחד, אני לא צריכה עמותה, אני פשוט נכנסת וכותבת פנייה. לטובת מי שלא יודעת, לא רשם עכשיו את המייל, איך אני מחפשת את זה בגוגל? מה אני כותבת?
מערך המתנדבים של צהל, את יכולה להיכנס לפייסבוק של הטל, של חיי הלוגיסטיקה, מפרסמים שם כל הזמן, גם את המייל, גם את דרך ההתקשרות, וגם את כל האופציות שבהם באמת אפשר להתנדב.
ונניח שפניתי, ומה אני כותבת במייל? אני צריכה לשלוח שם מה? בת כמה אני קורות חיים? מה צריך?
מי את? מה מספר הטלפון שלך? בת כמה ומספר טלפון לחזרה. אנחנו מיד ניצור תח קשר חזרה, נבדוק באמת איפה את גרה ומה מתאים לך, mm-hmm. מה את רוצה לעשות, ונציע לך את כל האופציות.
אוקיי. Okay. אז בוא נדבר רגע אחד על מה האופציות. דיברנו על אריזת מזון, דיברנו על עבודה במטבח, ודיברנו גם על איזושהי עזרה לוגיסטית בימחים, וזרקת גם את הנושא הזה של מענה טלפוני. בוא נדבר קצת למי עונים, באיזה עניין, איך אני יודעת מה לענות. נשמע לי קצת המון אחריות.
אז אני אספר לך סיפור. לפני שבועיים מתקשר אליי קצין. בחור נחמד מחיל התנא.
אוקיי.
אומר לי, עינב, תקשיבי, אני חייב את העזרה שלך. אבא נפטר לפני שנתיים, ואימא מעסיקה אותנו בלי סוף. אמרתי, מה זאת אומרת? אמרתי, תראי, אין כמו אמא בעולם.
ברור.
אני מת עליה. אנחנו מנסים לעטוף אותה, הנכדים וכולם. אבל שורה תחתונה, אני רוצה שהיא תצא מהבית. לא לקופת חולים. שהיא תצא החוצה. שתהיה לה איזושהי חוויה, משהו קבוע. שהיא תרגיש בו, שהיא תורמת, שהיא משפיעה, שהיא תן לה כוחות לחיים ארוכים עד 120.
אמן.
אמרתי לו, אצלך בבית. יש לך את האגד החזקה. את המענה הטלפוני שם, שאנחנו רוצים רגע לתת את המענה הכי טוב. שמעת על המושג איכות וחוויית השירות?
כן.
או שאתה מתעסק בזה באופן אישי, וכל אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.
אוקיי. Okay.
לראות באמת להתעסק ביום-יום איך משפרים את איכות וחוויית המשרת, בין אם זה החיילים, בין אם זה המפקדים.
זה קרן וייס אמונה על זה.
נכון, גם קרן וייס ועוד רבים וטובים.
רגע, אז איך זה מתחבר?
אז איך זה מתחבר? לדוגמה, בחיל התנה, יושבים המוקדנים, ועונים לטלפונים של מישהו שעכשיו נתקע עם הרכב וצריך חילוץ, שיש לו איזושהי בעיה עם הרכב והוא לא יודע לפנות. כל דבר שקשור להחזקה של הרכב נותן את המענה מצוין מרמת הגדוד ברמה וברמה האישית.
רגע, זה מענה לאנשים בתוך הצבא?
בתוך הצבא.
אוקיי.
חד משמעית.
אוקיי.
ויש את אגד לאום, שאחראי על כל ההתקשרות עם המרחב האזרחי.
אוקיי.
מתאם לחירום, לדוגמה, אם עכשיו יש לך איזשהו ג'יפ, והרכב שלך אמור לשמש את צהל בחירום, אז גיוס. אותו אזרח מתנדב לגיוס בדיוק. יושב אותו מתנדב ומרים טלפון, ואומר לך, חולי, מה שלומך? זה המספר רכב שלך.
נצטרך את הג'יפ שלך.
לא, אנחנו עדיין לא שם. זה בזמן שלו. אבל לתאם איתך, לוודא שלא מכרת את הרכב, שבאמת הפרטים עדיין נכונים, שמספר הטלפון שלך תקין, ואת לא בתאילנד לאיזה שנתיים, ומסרת את הרכב לאחותך.
אוקיי, הבנתי. גם פה נשאלת השאלה, קודם כל ממכשיר. זאת אומרת, אני מניחה שצריכה להיות איזושהי הכוונה של להבין רגע אחד. יש קורס, הכשרה, מה עושים?
אחד החששות של מתנדבים זה, אני באה עכשיו, מה קורה איתי?
האחריות?
אסור לנו לשכוח שיש לנו חיילים, קצינים, נגדים, אזרחים, עובדי צהל, מופלאים. ולכן זה סיוע. אין דבר כזה שמתנדב יעשה משימה במקום מפקד. גם מבחינת הפקודות זה אסור.
Mm-hmm.
ולכן זה תמיד יהיה לעזר. זה יהיה בנוסף, תמיד יהיה מי שיחנוך, מי שילווה, מי שיסביר. ולרוב המשימות הן מאוד פשוטות. אני אספר לך עוד סיפור, אולי, okay. ברשותך. מסכימה לי?
בטח.
כשהתחלנו עם פרויקט האימא, התחלנו אותו עם קבוצה של ממות סימונה, הובילה אותה בנתיבות.
אוקיי.
Okay. הן מגיעות כל יום שלישי, עכשיו הם הוסיפו גם את יום ראשון, שש בבוקר הן יוצאות מהבית.
אוקיי.
Okay. אפילו את הקפה הן שותות בבסיס. איך שהן מגיעות, כפרה עליק, בוא נכין עוגיות, בוא נכין חביתות, ארוחת צהריים, ומכינות קוסקוס, מכינות הדברים הכי טובים.
אולי נלך לבקר.
ביום הראשון שהם הגיעו, היא קיבלה שוק, סימונה. היא התקשרה, אומרת לי, תקשיבי, כפרה עליק, אני צריכה שקדים לקוסקוס, זה לא עובד ככה, חייב שיהיה קראנץ', אני צריכה ככה. אמרתי לה, מה הבעיה? שלחת שמולי, קצין המזון של אוגדת עזה נדיר, כל מה שתרצי שלך. מאז היא מתקשרת אליו כל יום לפני שהיא מגיעה, ואומרת לו ככה, תשרה לי את השווית, תשרה לי את החומוס. ממש, הם יודעים לעשות תוכנית מסודרת, והיא באה הכי רגועה, כי היא יודעת שכל מה שהיא רוצה, יש. ואם לא, הוא יודע להתקן מראש. והחיילים כבר לעזר שם נמצאים. זה חותך לה את הכוספרה, וזה מסדר את העגבניות, וזה פשוט נפלא, כי זה הכל ביחד. אבל מה הדבר הכי מיוחד? זה כשהן אמורות ללכת בשעה אחת, הן לא הולכות. למה? הן מחכות, הן עומדות שם בדלת. בהתחלה הייתה קורונה, כשהפרויקט הזה יצא בסוף 2021. והן התחבאו מאחורי הדלת, עם המסכה, והיו מסתכלות ודומעות, היו רואות את החיילים אוכלים את האוכל, את הריח. אין מה לעשות, איך שהן מבשלות, איך שהן מבשלות את התבלינים. הם, גם הם.
נכון.
יש לנו שף במוצב קלה בצפון, התקשר אליי לפני שנה. אמר לי, תקשיבי, אני רוצה לבוא לבשל. אמרתי לו, איפה אתה גר? אמר לי, בקלה. אמרתי, הוא מהמם, יש לך מוצב
מעולה.
ממש מחוץ לבית. ואז הוא מספר שהוא נכה, על כיסא גלגלים.
Mm.
ואנחנו אומרים, רגע, איך זה יסתדר? הוא מגיע למוצב, והמוצב כאילו דבנה עבורו. שום דבר לא הבא מכשול. והוא שם בשלישי ושישי, מבשל החיילים את האוכל לשבת, ועושה את זה בצורה הכי טובה שיש.
מדהים, זה נשמע מצוין. תגידי, יש... אני חוזרת רגע למענה הטלפוני, או בכלל לאיזושהי עבודות פקידות. אני מניחה שהאזרח ותיק יטריד אותו אם הוא צריך עכשיו, לא יודעת, יכולות מחשוביות, להקליד דברים, לשלוח נתונים. יש איזה צורך כזה, או שבעצם לא נדרש שום דבר?
במידה ומתנדב, יש לו יכולות במחשב, הוא יודע להקליד ברמה הכי פשוטה שיש, או לכתוב על גבי דף, כמובן שצריך לדעת לקרוא. מעבר לזה, יש את החיילים והחיילות שעשו כל
לעזור.
מה שנדרש.
מדהים. אז נשמע לי כאילו אנחנו... זה ממש תפור לעזרה, זאת אומרת, אין פה קשיים.
אין קשיים,
לגמרי. טוב, אנחנו נשמע את זה כל הקסם. נראה לי מסתדר יפה. נמרוד לב ואורלי פרל, ואז נחזור לחלק האחרון שלנו.
ואין דבר יותר נכון מאותה נשימה. מסתכלים עליי כל הזמן, מה הם רוצים, מה אכפת לי בעצם, אומרים לי שאני חצי בן אדם והיא חצי משוגעת, אבל זה כל הכסף.
זה כל הקסם. ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו על אנשים שהם באמת לגמרי קסם. דיברנו על המתנדבים, וככה בהפסקה פתאום זרקת איזה משהו שאני לא מבינה איך לא דיברנו עליו. אמרת לי, את יודעת, יש סיירת עיסויים. עכשיו בואי תסבירי לי מה זה אומר. זה לא נשמע לי אמיתי.
סיירת אמיתי לגמרי, אמיתי לגמרי. סיירת נבחרת. זו סיירת של אנשים הכי טובים שיש. בפיקוד הדרום, שיושבים בראשה אנשים מבוגרים לחלוטין, שיצאו לפנסיה לפני שנים רבות, ועשו כאן דברים מאוד מאוד טובים במדינה.
אוקיי.
והם באו ואמרו, אנחנו היום, זה התפקיד שלנו, אנחנו עושים מסאז'. למה שלא ניתן את זה לחיילים?
מסאז' לחיילים?
מסאז', הם הולכים בימי ספורט, ללוחמים, פורסים את המיטות ומפנקים אותם.
במהלך הימי ספורט.
במהלך הימי ספורט. הדרך הכי יפה שיש למתנדב, עוד לתת.
מדהים. טוב, אז זאת דוגמה לסוג התנדבות שאני מודה, לא חשבתי עליו. דיברנו כל הזמן על הדברים שהם מאסט.
אני אגיד לך מה עוד לא חשבתי. אני מאוד חששתי בתקופה האחרונה.
ממה?
אספר את האמת. התקופה שבמדינה היא לא תקופה של אחדות והתקופה היפה שאנחנו רואים.
נכון.
ומרגע שאנחנו לובשים מדים, שום דבר לא מעניין אותנו. אנחנו הופכים לאחד, אנחנו מאוחדים, הדעה שלנו ממש לא רלוונטית.
נכון.
אנחנו רואים את צהל ואת המשימה שלנו להגן על המדינה.
נכון.
ועל מדינת ישראל, על התושבים שלה, כמשימה הראשונה שלנו. וכל התקופה הזו, את אומרת, רגע, אולי המתנדבים לא יבואו.
נכון.
בגלל כל הרעשים בחוץ, ואני חייבת לומר שכמעט ושום ירידה של מתנדבים ממשיכים להגיע, וזה בדיוק מה שמראה
מדהים.
את העוצמה הזו של העם ושל האנשים היקרים שלנו.
מדהים. האמת שזה משהו שלא לא חשבתי עליו, אבל זה באמת חשש. כשאתה עובד מול אזרחים שבאים מרצונם הטוב והחופשי, והם גם יכולים שלא להמשיך ולבוא, זה באמת שאלה, אם הם ימשיכו ויבואו, ואת אומרת ש... דברים, עולם כמנהגו נוהג.
עולם כמנהגו נוהג, ממשיכים ועוד ממשיכים להגיע פניות אלינו, ממשיכות להגיע פניות, וזה פשוט בלתי נפסק.
מה שמראה שלפעמים, כשזה תלוי בבני האדם, הפשוטים,
מנצח.
כן, אז הטוב מנצח, וכשלוקחים אותנו למקומות שלה למעלה, אז שם אוהבים דברים אחרים. אבל בסדר, לא נדבר על זה, לא נכניס אותך למקומות שאת לא אמורה להיות בהם. בוא נדבר על המתנדבים שהם מתנדבי חול. עכשיו, זאת אוכלוסייה שרגע אחד אני צריכה להבין. זה לא יהודים, זה כן יהודים, זה ישראלים שירדו, תאפייני לי.
אני אפה לך, וממש עוד הפעם, נתחיל מההתחלה, אני שוב לוקחת אותך אחורה.
אוקיי.
קודם כל,
1960 ו...
82.
אוקיי.
בסדר, לא כל כך רחוק.
אוקיי.
קצת לפני שנולדתי. המתנדבים האלה, 70% מתוכם היום הם יהודים, ו-30% הם לא יהודים. פשוט תורכי ישראל. אלה מתנדבים שיכולים להיות, לאחרונה הייתה לנו מתנדבת ב-96,
וואו.
שהגיעה עם הבת שלה ועם הנכדה שלה.
מדהים.
מארצות הברית. יש לנו בין 4,000 ל-5,000 מתנדבים.
וואו, זה כמות.
כמות אדירה בשנה. זה מתנדבים שמגיעים דרך עמותת שראל.
Mm-hmm.
עמותת שראל זה שירות לישראל. זו עמותה שהוקמה בשנת 1982 על ידי תת-אלוף במילואים אהרון דודי, זיכרונו לברכה. אדם מאוד מאוד ציוני, שראה הרגע את כמות היהודים בתפוצות. והבין שיש פה צורך לחזק גם את ההסברה שלנו, של מדינת ישראל ושל צה"ל בעולם, mm-hmm. בכלל, בקרב התפוצות והקהילות היהודיות ובכלל בעולם, וגם רגע פה לקבל כוח עזר בלתי רגיל, שמגיע מיום ראשון עד יום חמישי לשבוע עד שלושה שבועות.
אוקיי, אז זה פרק הזמן שהם מגיעים, ולמעשה, מה הם עושים? זאת אומרת, במה הם פעילים?
אז היום מנכ"לית העמותה שגברת קרן דהן, שינתה באמת את כל התפיסה הזו של התוכנית להביא הרבה יותר צעירים, כדי שיהיה לנו פה קהל שיוכל להיות השגריר הטוב של מדינת ישראל.
Okay.
אז הצעירים האלה מגיעים ביום ראשון לנתב"ג.
Mm-hmm.
הדבר הכי מיוחד שאמרו לי, אני בפעם הראשונה שראיתי את זה, הייתי קצת בשוק, ואמרתי, מה לא בסדר, באנו.
שמה?
איך שהם מגיעים, הם מנשקים את האדמה.
וואו.
הם מעריכים ויודעים בדיוק כמה כיף וכמה טוב שאנחנו פה במדינה שלנו בארץ ישראל.
מה שאנחנו לפעמים שוכחים.
שוכחים לגמרי.
כן.
הם עולים על האוטובוסים, בדרך אין דבר כזה לישון. המדריכות, יש מדריכות שראל ומדריכי שראל על התפקיד. נפתח גם לבנים. זה חיילים של חיי הלוגיסטיקה שעוברים הכשרה, חיילים עם נתונים מאוד מאוד גבוהים. לרוב הם חיילים בודדים ועולים חדשים שמגיעים
להתגייס. כדי שהם יוכלו לדבר את השפה?
בדיוק. הם דוברים את כל השפות האפשריות של המתנדבים, ובדרך אל היעד, אל אותה יחידה שבה הם הולכים לשהות בחמשת הימים הבאים, מדברים ורואים רגע איפה אנחנו עוברים, כמה יפה הארץ שלנו, ובכלל איפה אנחנו נמצאים, אם זה בתקופה ואם זה במרחב הגיאוגרפי.
עכשיו, המתנדבים האלה באים למשימה ספציפית או למגוון משימות? איך זה עובד?
כמו שאת מכירה, המשימות הלוגיסטיות לא פוסקות. אתה תמיד צריך לעבוד כדי להיות מוכן למלחמה הבאה.
Okay.
ובציוד לוגיסטי צריך לטפל. יש פרקי זמן על איך מטפלים ומה בדיוק עושים. יש נגדי לוגיסטיקה הכי טובים שיש, שפשוט יושבים ומטפלים באלפי הפריטים של הציוד הזה. ופתאום מגיעה אליך קבוצה. שאתה יודע עליה מראש, של יכולה להיות 15 אנשים או 30 איש שבאים אליך מראשון עד חמישי. וכאן אתה פשוט נערך לפי התוכנית עבודה שלך, אתה בודק איזה יחידות אתה אמור לפתוח ולטפל בהם, מרכז את כל המאמץ. צובעים מסעיות בין היתר ואת הכבישים ואת המסדרים את המרחב ואת המחסנים ומטפלים בציוד ועושים דברים מצוינים. ויש דבר כזה שנקרא החזרה לקשירות. עכשיו יחידה שהייתה באימון, חוזרים, צריך לסדר מחדש ולטפל בציוד, גם את זה הם עושים. הם עושים כל מה שנדרש, ואנחנו משפצים אותם בהתאם לסדר עדיפות הצהלי.
עכשיו, דיברת איתי בעיקר על משימות שהן משימות לוגיסטיות. יש דברים אחרים שעושים חוץ מלסדר את הדברים?
כמובן, בהחלט. קודם כל, מהרגע שהם מגיעים לבסיס, אתה עכשיו כחייל מסתכל ורואה שיש לעדך סבאלה, בין 60-70, אדם שלא מפסיק לחייך אליך, והוא לבוש מדהים, לפעמים אפילו בצורה קצת מצחיקה. ועם תגיות שכתוב שראל,
okay.
אז קודם כל אתה מתעניין ושואל אותו, מה אתה עושה כאן? ואז הוא מסביר לך,
כן.
שהוא הגיע, שילם על כרטיס טיסה, כדי להגיע, לעזור לצהל.
רגע, זו נקודה מעניינת. זה לא התשלום על הטיסה
שלהם.
שלהם.
לגמרי. לגמרי
מדהים.
שלהם. היום מה אנחנו עושים? אנחנו חוסכים שקל בשקל כדי ללכת לבטן גב.
נכון.
הם באים כדי לעבוד, כי הם מרגישים שזאת הדרך שלהם לעזור לצהל ולהיות קשורים למדינת ישראל. עצם זה שהם גרים שם בתפוצות, זה בדיוק חיזוק
זה
הקשר
החיבור.
שלהם. זה החיבור הכי מדהים שיש. הם באים לכאן והם פתאום גורמים לחיילים שלנו לטעות, רגע, מה? איזה מיוחד המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, כמה אהבה, כמה אנחנו צריכים להעריך. אז גם החוויה הזו של החשיפה לחיילים ולמפקדים היא דבר שהוא בלתי רגיל, וכל ערב הם חווים את החוויה, אנחנו עושים להם הקפצות, עם צבעי פנים.
באמת?
מסע קומטה, עם אלונקות.
אבל את אומרת שזה אנשים בני 70.
והם מתים על זה.
הם מתים על זה. הם לא מוכנים לוותר על החוויה הזו. ואת רואה את כל החיילים והם מפקדים שאמורים לצאת הביתה שנשארים כדי להיות איתם בחוויה הזו.
קייטנה.
לגמרי. ומעבר לזה, שיעורי היסטוריה, שיעורים בכלל על המולדת שלנו, על המצב שלנו במדינה, הכל, כל מה שהם רוצים לדעת על מדינת ישראל, שהוא כמובן לא פוליטי, אנחנו יושבים ומעבירים להם בצורה הכי חווייתית שיש, במשחקים, בהרצאות מעניינות ומעשירים אותם.
יפה, מעניין. תכף נגמר לנו הזמן, אז בואי תספרי לי, באחת השיחות שלנו אמרת לי שיש איזה סיירת אוכל, משהו, פוד-טראק או משהו כזה. אז בואי נגיד על זה מילה.
יש כמה, אז זה ארגון חדש שנכנס אלינו למערך המתנדבים, ארגון מאוד מיוחד. הוא נקרא EVP, Evangelist Volunteer Project, פרויקט מתנדבים של אבנגליסטים.
אוקיי.
עדי זה אבי, מנכ״ל העמותה ורותם אלגד, מביאים היום לצהל מתנדבים שמגיעים עם היכולות של העמותה, שזה פוטראקים ומאשנות ורוטיסרי, ויורדים לשטח עם הפרודוקטים של הצבא,
okay.
עם האוכל של הצבא, ופשוט יושבים ומכינים 1,500 המבורגרים, ארוחות ברביקיו לחיילים בשטח. נטו בשבילם, כמה זה משמח אותנו, שהחיילים מתאמנים ופתאום מקבלים איזושהי ארוחה חמה. אז זה פרויקט באמת שעובד בפיקוד מרכז ויעבוד בכל הצבא, ועושים שם עבודה מדהימה.
האמת שזה נשמע חלום, את אומרת שזה רק התחיל, אז נקווה שזה...
זה רק התחיל, אבל את יודעת, ככה זה בכלל הלוגיסטיקה, אנחנו כל הזמן מחפשים את הדבר הבא, והיוזמות הבאות רק ממשיכות להגיע, והשמיים הם הגבול.
האמת שזה באמת, זה באמת נשמע כאילו אתם... לא קופאים על השמרים, כל הזמן מנסים לעשות עוד ועוד, וההתלהבות שלך היא לגמרי מדבקת. אז עינב, קודם כל נגיד לך תודה.
תודה
שבאת
רבה.
וחלקת איתנו. מי ששמע אותנו או ישמע אותנו אחר כך בתוכנית המוקלטת ורוצה לפנות, אז קודם כל כל המידע נמצא באינטרנט. יהיה גם בפוסט שיעלה בפייסבוק וגם בערוץ היוטיוב, גם של רדיו סול וגם שלנו. אז תבואו, תתנדבו בהמוניכם ותפגשו את עינב ואת ההתלהבות המתפרצת שלה.
מחכים לכם.
מעולה. אז אנחנו ניפגש פה, כמו תמיד, ביום רביעי הבא, בין 12 ל-1, כי אני חייל, עם מרואיין או מרואיינת אחרים ועם נושא אחר. ואנחנו חותמים פה את התוכנית עם דפנה הרמוני, אוהבת אותך, עוזבת אותך, שמרו על עצמכם כדי שניפגש פה גם בשבוע הבא. ביי.
שאתה על ידי אוחז בידי זה עוצר בעדי רוצה לבדי רוצה לרקוד רוצה לשיר לפרוס כנף לעוף מעל העיר ולשוב אל חושי שוב להדליק את נשמתי ולבדי לדעת
ממשיך לי